פילוסופית השאלה של מלוא כל הארץ כבודו, כן? מה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, האם תיתכן בריאה שהיא מחוץ לקדוש ברוך הוא, כאילו, זה אומר בעצם שהוא לא אינסופי, שיש מקום שרק ממנו, וזה מעורר בעיות פילוסופיות. התחלתי לתאר את ה... נדמה לי שדיברתי על התיאור של הנגלה ושל הנסתר מבחינת העולמות, דיברתי על זה, נכון? על הניסוח הקבלי של אותה בעיה, זה בעצם הניסוח של הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו. זה אותה בעיה, בשפה קבלית. אז פה, אני לא זוכר בדיוק מה הספקתי לומר בפעם הקודמת, אבל בעצם יש איזה תיאור של... התיאור של היחס בין הבריאה לבין הקדוש ברוך הוא שונה בעולם של הנגלה ובעולם של הנסתר. דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר. בעולם של הנגלה זה יש איזשהו פער אינסופי בינינו לבינו, שכל המרווח הזה, כן, דיברנו? שכל המרווח הזה הוא מרווח ריק. ובשפה של הקבלה, התיאור שהמרווח הזה הוא מלא. זאת אומרת, יש עולמות, אינסוף, קו וצמצום, אדם קדמון, אצילות. זאת אומרת, יש, המרווח הוא מרווח מלא. והמעבר בין עולם לעולם שמתחתיו נקרא צמצום. זאת אומרת, העולם שמעל מצטמצם, ואז הוא מאפשר, משאיר מקום לעולם שמתחתיו להיווצר. זה יודע שזה בעצם התהליך בשפה הפילוסופית, זה התהליך של הבריאה. הקדוש ברוך הוא כביכול מסתלק ומשאיר לנו איזשהו קיום שהוא לא נמצא בתוכו, שאנחנו זה לא הוא. זה סוג של, זה תיאור של הצמצום, אבל בשפה הפילוסופית. והשאלה שמתנסחת בשפה של הקבלה, השאלה מתנסחת באופן של האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. מה הכוונה? האם באמת היה צמצום? זאת אומרת, המקום שבו קיימת בריאה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, הוא הסתלק משם, וזה עוד פעם מעורר את הבעיות הפילוסופיות שדיברנו עליהן. מצד שני, אפשרות אחרת זה להגיד לא, זה רק כאילו צמצום, הוא מסתתר, איזה משהו סובייקטיבי רק מבחינתנו, אבל זה לא באמת. כל מיני ניסוחים מן הסוג הזה, הצמצום לא כפשוטו. הצמצום זו רק צורה לתאר, אבל זה לא באמת מה שקרה במציאות עצמה. אולי אני אגיד עוד מילה גם על הדברים הפילוסופיים שדיברנו. הרבה פעמים הוויכוחים האלה הם לא באמת ויכוחים שעוסקים במה קורה בעולם, אלא ויכוחים בשאלה באיזה תודעה דתית אני חי ופועל. ולא בהכרח צריכה להיות חפיפה בין השאלה מה קרה בעולם לבין השאלה באיזה תודעה דתית אני אמור לחיות. זאת אומרת, בעצם מה שמתכוונים כל אלה שאומרים צמצום לא כפשוטו, הם מתכוונים לומר שבעצם לא היה צמצום, אבל אתה אמור לפעול מתוך תודעה דתית כזאת כאילו שיש צמצום. כאילו שאתה בעצם פה הבעל הבית, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה.
אם לא היה צמצום, אז למה אתה צריך לפעול?
אז נדבר על זאת, אבל אני אומר, זאת הטענה, והרבה פעמים רואים ביטויים לזה גם בשאלות קלאסיות, כמו השגחה או השתדלות וביטחון. אמונה וביטחון. כן, השאלה, האם אני צריך להשתדל כדי להגיע למטרות שאני מציב בפני עצמי, או שלא משנה מי שמציב בפניי, או שבן כמוך הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. האם אני צריך ללכת לרופא כדי להתרפא או להתפלל? או אפילו זה לא, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, הוא יעשה. זאת אומרת, הדיון הזה גם הוא הרבה פעמים מקבל את אותם מענים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, בטח, אתה צריך לעשות את עצמך, זה לא הקדוש ברוך הוא פה זה אנחנו. אמיתית. אחרים אומרים, מה פתאום? זה הכל הקדוש ברוך הוא. בצורה שלישית זה להגיד, נכון, הכל הקדוש ברוך הוא, אבל ממך נדרש לחיות בתודעה כאילו שזה לא הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק בבואה של אותו עניין. זאת אומרת, כן, זה בסך הכל השאלה אם הכל הקדוש ברוך הוא או לא, אבל עכשיו אני מתרגם את זה לשאלה מהחיים. זאת אומרת, השאלה איך אנחנו פועלים בחיים היומיומיים שלנו, בחיים הדתיים היומיומיים שלנו. עכשיו, אני ארחיב טיפה את העירייה לפני שאני אכנס עוד פעם בחזרה לעניין. בעצם, כמו שכבר אפשר היה להבין מהדוגמה הזאת שנתתי, השאלה הזאת היא לא רק שאלה מופשטת. צמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו, אני לא יודע, זה מין איזה משהו שעוסק בעולמות עליונים, מה זה נוגע אליהם. אז טוב, אז קודם כל, כי מעניין לדון גם בעולמות העליונים, אבל יש לדבר הזה השלכות מאוד חזקות גם על החיים. בלי קשר לשאלה עכשיו איזה תפיסה היא נכונה, קודם כל אני מדבר, בוא נראה שהשאלה מעניינת, זאת אומרת שיש לה השלכות. וזה, אני חושב שזה מקובל מקובל אצל הרבה אנשים, מקובל לחשוב ששורש הוויכוח בין החסידות למתנגדות הוא בשאלה הזאת, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא. עכשיו לפני שאני נכנס יותר לפרטים, שימו לב יש לי השלכה מאוד פרקטית, זאת אומרת, זה צורות שונות לעבוד את השם. זה כן בא לידי ביטוי בחיים, זה לא רק איזושהי הגות פילוסופית, תיאורטית, מנותקת. אלא יש לזה איזשהם ביטויים בחיים. עכשיו, נכון שהרבה פעמים הביטויים בחיים, שלפעמים נראים מאוד רחוקים זה מזה, השורש הפילוסופי שלהם, אם בכלל קיים שורש פילוסופי, לא בטוח שתמיד קיים, אבל אם קיים שורש פילוסופי, לפעמים מודק. זאת אומרת, לא תמיד ההבחנה, מידת הקיצוניות של ההבחנה, אפשר ללמוד עליה ממידת ההבדל של ההופעות הפרקטיות שלה. כן, דוגמה שעליה כבר אני חושב שדיברתי בשנים קודמות על...
זה לא קשור לשאלה שיש לך פרקטית,
למשל, אני לא... גם, אני עוד אדבר על כל ההיבטים. דיברתי בשנים הקודמות, אני חושב, על השאלה מה זה ציונות דתית מול חרדיות. בסדר? אז גם שם, כשאתה מנסה להגדיר טוב טוב מה בעצם ההבדל, אני לא בטוח שבכלל אפשר להגדיר אותו. אני יכול לתאר לכם בן אדם שלא תוכלו למיין אותו אם הוא ציוני דתי או חרדי, אני אפילו לא מכיר כמה כאלה, ברמה הרעיונית, כשמנסים למצוא את ההבדל, קשה מאוד להגדיר אם בכלל זה אפשרי. כן, אולי רק על קצה המזלג, זאת אומרת, מישהו שמתייחס למדינה לא בצורה של כיסא השם בעולם, או התחלת בגאולה, או משהו כזה, אבל ברמה גדולה של אמפתיה. זאת אומרת, הוא אזרח פה, הוא טוב לו פה, זו מדינה יהודית, הוא אוהב להיות פה, הכל בסדר. איך הייתם מגדירים אותו? ציוני דתי או חרדי?
הוא אכן מליבוביציאני.
אוקיי, אבל בדיכוטומיה הזאת.
מליבוביציאני ואז זה חי.
אז אני אומר,
ציוני דתי.
בדיכוטומיה, מה?
מה הייתה
ציוני? אני חושב שהרבה מאוד מהחרדים...
הוא ציוני, הוא דתי.
הרבה מאוד מהחרדים נתנצים להגדרה הזאת.
אז הם ציונים דתיים.
אוקיי, זה בדיוק מה שאני אומר. אז הביטויים המעשיים, הסוציולוגיים, לא תמיד מבטאים את ההגדרות שאולי נמצא שעומדות ביסודה.
זה לא הבחנה היחידה, זה לא הבחנה היחידה. בין הקבוצה הסוציולוגית חרדים...
לא, לא, אני לא מדבר על דתיות מודרנית. אני מדבר על ציונות דתית.
אבל זה הולך ביחד,
לא
יוצאים.
לא, לא, בטח לא רעיוני.
איפה הולך
להתברם
ביום עצמות?
מה?
איפה הולך להתברם ביום עצמות?
מה זאת אומרת, איפה הוא הולך לפעול ביום עצמאות? פה רבית כנסת, הוא בא להגיד הלל.
הוא
ציוני, זה המדד. מה תודה לקדוש ברוך הוא, זה שהוא חי פה. זה הכל.
יש כאלה שאומרים,
מה הבעיה?
אתה מסבורי תהילים של הלל.
הרב גוסטמן, אין ספק שהוא היה חרדי, לפחות בהגדרות המקובלות. הוא כל שנה ביום העצמאות, ככה סיפרו, היה הולך למצעד. זה היה מצעד צבאי, הוא היה בוכה שם, הוא היה בוכה שם. הוא היה אומר, התלמידים שלו שאלו אותו, התלמידים שלו רואים ביניהם, צעירים, הוא אומר, אתה לא תבינו בחיים. מי שלא היה שם לא יבין. ואין לי ספק שהוא בעצם, לא יודע אם הוא אמר הלל, הוא אמר הלל בליבו. יכול להיות שהוא גם אמר הלל בפה, אני לא יודע. אותו דבר הרב עובדיה, נדמה לי שאמר הלל, ככה נכון, שמעתי פעם, אני לא בטוח, לא בדקתי, אבל כך הבנתי. אז הוא חרדי או לא חרדי? לא יודע, זה מין...
הרב קהנמן.
הרב קהנמן, כן, זה אני תמיד אוהב לספר שאנחנו... עם הכן, שהוא נלחם עם התלמידים שלו על הדגל, שחק איתם משחק הדגל, הוא ישב... גניחובסקי סיפר, איזוב גניחובסקי, שהוא ישב עם הרב קהנמן על הגג של פונוביץ' והם שמרו כל היום על הדגל, שהתלמידים לא יורידו אותו. התלמידים לא הסכימו, הם היו מורידים את הדגל. ראש הישיבה ישב כל היום למעלה, ואיזוב גניחובסקי סיפר, הוא ישב איתו. הם ישב יחד איתו, הם שמרו על הדגל. והרב שח המשיך אחרי זה, אחרי שהרב כהנמן נפטר, הרב שח עשה את זה. הוא שם שם דגל, כי זאת המסורת של הישיבה, והוא שמר על זה והוא השפיץ שלא יורידו.
היום גם יש.
היום אני לא יודע אם יש, כן? יכול להיות. כי מישהו אמר לי שזה דווקא קצת משתנה, אבל אני לא יודע, לא מעודכן. בכל מקרה, וזה ידוע, הסיפור על הרב מפונוביץ, אז תמיד אומרים, טוב, זה מחמה שהוא פחד שהציונים ירצחו אותו, זה מין אמירות מטופשות מהסוג הזה. זה שטויות כמובן, והסיפורים, והסיפור הכי מפורסם שמספרים בשמו של הרב מפונוביץ, שכל בני ברק מספר את זה בהתלהבות עצומה, ולא מבינים שזה גול עצמי, שהוא אומר שהוא לא אמר הלל ולא אמר תתנון ביום העצמאות, כמו שבן גוריון לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום עצמאות. הוא לא יותר ציוני מבן גוריון. עכשיו, הסיפור הזה אגב, אני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא יכול להיות אמיתי, כי אני חושב שזאת באמת הייתה גישתו. הגישה שלו באמת הייתה, שאין, נקרא, בתרגום חופשי, אין לזה משמעות דתית מבחינתי. אני לא ציוני דתי במובן שיש במרכז הרב. או מרכז הרב רק זה הביטוי, אבל יש זה בשדרות רחבות יותר. אבל אני כן ציוני, אני כן שמח שהמדינה קמה, אני מזדהה איתה, זה הכל. זה בצד מה שתיארתי קודם. עכשיו מישהו יגיד שהרב כהנמן היה ציוני דתי? בהגדרות הסוציולוגיות. ברור שלא. אז הניסיון, הסחף אחרי סיסמאות, הוא הרבה פעמים לא באמת מבטא את התפיסות האמיתיות, ולהפך. הרבה פעמים התפיסות האמיתיות לא באות לידי ביטוי בפרקטיקה, לפחות לא כמו שהיינו מצפים. שהם יבואו בפרקטיקה. אז יכול להיות לך המון ביקורת על זה שאיך המדינה מתנהלת, ועדיין להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ולהודות לו על זה שיש לך מדינה, אתה יכול להיות בהמון גוונים, ואני לא חושב שאפשר יהיה להגדיר בצורה חדה מי מהם אנחנו מזהים כציוני דתי ומי מהם אנחנו מזהים כחרדי. עכשיו אפשר תמיד להגדיר, אין בעיה. תציע הגדרה, זה יחלק לך. אבל
הגדרה עם ציוני זה מי שמזהה עם המדינה, ועד המדינה, ודתי זה מי שדתי.
מה זה ציוני? כל מי ששפוי. אז פה אתה הוצאת מהכלל איזה 100 משוגעים של 100 שערים.
למה 100 משוגעים?
זה הכל.
הם נגד המדינה?
אני אומר, 100 משוגעים
לא
נגד.
לא,
סתמה, זה הכל.
בני ברק.
לא נכון.
הם אומרים את זה.
הם לא אומרים שום דבר.
הם אומרים את זה.
הם לא אומרים. אז אני אומר לך שההר... לא נכון.
כי כמו שהם משתתפים בשלטון בפולין כדי לקבל את ה...
לא מדברים על השטויות. כשהם עובדים בכנסת, כשהם שולחים נציגים לכנסת, אז נכון שהמוקד שלהם זה השאלה איך אנחנו דואגים לעצמנו. אבל אין דבר כזה שאתה יושב בראש ועדה, שאתה עובד בשביל הציבור, מה זאת אומרת? בוועדת הכספים. אבל בוועדת הכספים עושה עבודה גדולה בהרבה דברים.
בצער הם לא מוכנים להיות.
בסדר.
למה?
הם לא רוצים אחריות. לא רוצים אחריות.
לא רוצים
אחריות מיניסטריאלית על החלטות, על החלטות, כי על הממשלה לפי החוק יש אחריות מיניסטריאלית שלא מחולקת לתיקים. יש אחריות על כלל הממשלה לכל צער. חלק מהצעים של הממשלה, למי אנחנו מוכנים?
בוועדת הכספים הם מקצים כספים לכל מיני מופעים מאוד מאוד, ויושב ראש ועדת הכספים חתום על זה.
אל תשכנע אותי בחוסר העקביות של התפיסה. אני רק אומר לך שההגדרות החדות לא עובדות.
לא, אבל איפה? הוא לקח אחריות על מופעי התועבה?
בסדר.
נו, אז למה הוא לא רוצה להיות שר?
לא, קרה לו
דבר.
אני לא, עוד פעם, אני לא טוען שהתפיסה היא...
הוא נגד המדינה, הוא נגד קיום.
לא, לא, חד משמעית לא נכון. לא נכון. כשאתה נכנס לרמה ההצהרתית, תדחוף אותו לפינה, יכול להיות שהוא לא... אז הוא יגיד לך, כן, כן, ציוני, בחיים הוא לא ינסה לגרום לזה שבאמת המדינה תתמוטט. אם יהיה חשש אמיתי שיקרה משהו למדינה הזאת, הוא יהיה בשיא החזית. הוא יהיה במרכז החזית, הוא יהיה. אלא מה, היום הוא בונה על זה שהציונאים יעשו את העבודה והוא יושב בשקט בבני ברק והוא יוכל לבקר את כולם בלי לעשות כלום. אבל זה לא נכון, בבסיס הוא חלק מהעניין. אפשר לבקר על עד כמה זה משליך על הסים שלך, עד כמה אתה נותן חלק בחובות, בסדר, הכל נכון. כי יש משהו באידיאולוגיה שגם מחלחל לפרקטיקה, אבל הם לא שם, זה ממש לא. מדובר באיזה שוליים הזויים של סאטמר ושל אלה, שהם באמת כביכול רוצים שכל העסק יתמוטט. בוא נראה אותם שכל העסק יתמוטט, אבל לא.
יש כאלה שלא עופן את הביטוח לאומי.
אז כמה כאלה יש? כמה כאלה יש? אז אתה יש את השוליים האלה שזה מאה שערים.
כן, אבל בגלל שזה קשה לחיות.
לא, 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 לא רק קשה.
הרי בא ללך היום זה אלפי איש.
בסדר, זה עדיין שוליים אלפי איש. אלפי, מתוך מיליון. מתוך מיליון, אז יש כמה אלפים. זה זניח. אני מביא את זה כדוגמה, עוד פעם, אין טעם להיכנס לזה, זה לא הנושא שלנו, אולי זה קצת כן הנושא שלנו בעצם, כמו שנראה בהמשך, אבל אני מביא את זה כדוגמה לזהירות שבה צריך לנקוט שאנחנו מחפשים שורשים פילוסופיים או תיאולוגיים לתופעה פרקטית, לתופעה סוציולוגית. השורשים הרבה פעמים לא מופיעים בצורה חדה בסוציולוגיה, בפרקטיקה. אז לכן צריך לנקוט זהירות בעניין הזה, וכל מה שאומרים זה בעצם איזשהו סוג של הכללה, אבל עדיין יש הכללות שהן יותר טובות ויש הכללות שהן פחות טובות. אז לכן, אני אומר פעם, שום דבר פה הוא לא משפט מתמטי. אבל אני חוזר עכשיו לנושא שלנו, וזה יתקשר שוב פעם, הדוגמה הזאת היא לא רק סתם דוגמה. ההבדל בין מתנגדות לבין חסידות, כמו שאמרתי, מקובל לחשוב שזה הבדל בין תפיסה של צמצום כפשוטו ולא כפשוטו. והגר"א נחשב כאבי התפיסה שהצמצום הוא כפשוטו. יש כאלה שאומרים שזה מחלוקת בינו לבין האריזל. שהאריזל אומר שהצמצום לא כפשוטו, למרות שיש על האריזל לא ברור, אבל ככה טוענים. בלעלה של מני מוכיח מהאריזל, שגם כן הצמצום כפשוטו.
רגע, מי יצא את הרעיון של הצמצום? איפה זה מוכיח
בראשונה?
כלומר,
הארי
הוא זה שיצר את הרעיון,
כן.
ואחרי זה
חנקו
עליו בפרשנות שלו?
כן, למרות שמה זה יצר את הרעיון? אצלו זה מופיע לראשונה. זה שאלה אידיאולוגית, אם הוא יצר את זה. יש כאלה שיגידו, הרבה דברים מופיעים אצל הארי, אבל בעצם זה קבלה בידו מרבי שמעון בר יוחאי, ממשה רבינו, אני לא יודע. זה כבר שאלה אידיאולוגית. אני רוצה לחשוב שזה...
אני יודע לזוהר אומרים שזה מקורת. אני יודע לזוהר אומרים שרב שלי כתב, אבל כתבי הארי גם...
לא, ויש דברים שהוא לא כתב, הוא אמר בעל פה, אבל הקבלה נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא חלק ממסורת התורה מסיני. יש כאלה שתופסים ככה, אני אומר עוד פעם, זה כבר להיכנס לאידיאולוגיות, אני לא יכול להיכנס לשם, אני לא כל כך נוטה להבין בזה, אבל טוב, אצל הארי זה מופיע לראשונה, נושא הצמצום. אז הוא גילה את זה, הוא חשף את זה, הוא המציא את זה, אפשר תקרא לזה שאתה רוצה. אבל מקובל שהאגרא תפס שהצמצום הוא כפשוטו, והחסידים באופן כללי תופסים שהצמצום הוא לא כפשוטו, ובהמשך נקרא את נפש החיים, רב חיים וולוז'ינר, שלכאורה חוצה את הקווים. תלמידו של הגר"א, וזה...
הרמב״ם לא
התייחס
לזה.
מה? הרמב״ם לא, אין לו צמצומים, הוא לא הכיר את כל העניין הזה. אז... אז למה זה קשור לחסידות ולמתנגדות? כי כשאתה אומר שהצמצום הוא כפשוטו, אתה בעצם אומר שיש חלקים במציאות שהם לא אלוקות. בלי קשר כרגע למחירים התיאולוגיים, אבל זה מה שאתה אומר בעצם.
למה?
כי הוא מסתלק. צמצום, מצטמצם, הוא לא פה. אוקיי? זה הוויכוח. האם יש חלקים במציאות שאין שם אלוקות? זה חלקים אחרים, זה משהו אחר. זה לא אלוקות. התפיסה של צמצום לא כפשוטו, בעצם אומרת לא, הכל אלוקות, אז לפעמים זה במסרה, לפעמים זה משלים כאלה, דמיונות אחרים, אבל זה הכל אלוקות. הצמצום לא, הצמצום כפשוטו אומר שיש חלקים, לא חלקים, המציאות כולה. זאת מציאות ללא אלוקות. אולי חוץ ממקומות קדושים, 10 קדושות הם, אלא מקומות שמופיעה קדושה, אולי יש יותר אלוקות, זה כבר אפשר להתווכח. אז מה נפקא מינה? מה ההבדל? הרי החסידים כידוע מנסים לתקן גם את הרואים חשיבות, מנסים לתקן גם את מעשי היום יום הפשוטים שלנו, אכילה זה ברור ניצוצות. נכון? מה זה אומר הדבר הזה? זה בעצם אומר שגם באכילה יש קדושה, גם אין תחומי קדושה ותחומי חולין, הכל קדוש. לפעמים קדוש
במצווה. ברור ניצוצות, אז זה אומר שיש גם משהו
שיש ניצוצות. לא, יש לנו אשליה. ברור הניצוצות בתפיסה הזאת זה לצאת מהאשליה. זאת אומרת, להוריד את המסווה מעל האלוקות, כי זה בעצם שם. זה התפיסה של הצמצום לא כפשוטו. ובעצם זה אומר שבכל מקום זה נמצא, אין לית אתר פעמים מיני, הוא נמצא בשירותים, הוא נמצא אצל הרשעים, הוא נמצא אצל הצדיקים, הוא נמצא בחולים, הוא נמצא בקדושה, בתומה, בתארה, בעצם זה הכל דמיונות שלנו, אין, לא באמת קיים, אלוקות קיים בכל מקום. זאת בדיוק התפיסה החסידית. תפיסה חסידית בעצם אומרת שאלוקות נמצאת בכל מקום, אצל האדם הפשוט, אצל תלמיד חכם, יש המון ביטויים, בסדר? וההשלכה של העניין הזה זה כמובן התפיסה הציונית דתית. שהתפיסה הציונית דתית, אפשר לראות אותה בעצם בשתי צורות. התפיסה הציונית דתית במובנה הקלאסי, הרב קוק נגיד, שיש לו רקע חסידי, הרי חסידות חב"ד, אז הוא בעצם מבין שכל המעשים הלאומיים, הפוליטיים, ההיסטוריים, יש בהם קדושה, זה הכל הופעות אלוקיות, אין פה מעשי חולין. עכשיו ההתנגדות, חלק מההתנגדות החרדית, יש כאלה שרואים בזה מעשי שטן, אבל ההתנגדות של האמצע, כן, אומרת, זה לכל היותר חולין, מה זה קשור? יש פה תחום שהוא לא קשור לאלוקות, הוא לא קשור לקדושה או לאי קדושה, ולכן בעצם עכשיו זה שאלה של אידיאולוגיה, זאת אומרת, האם אתה, אוקיי, אבל אני מוכן לחיות גם את החולין, או שאני אומר, מה פתאום, אני מתמקד בקדושה, ואני צריך להתרחק מהחולין. התפיסה החרדית, מה שנקרא חרדיות היום, זו תפיסה ליטאית. גם החסידים, כי חרדיות בעצם אומרת, יש תחומים של המציאות שבהם הקדוש ברוך הוא אין לו עניין שאנחנו נתעסק בהם. הם תחומים שמבחינתו הם ניסיון עבורנו, הם בכלל לא דברים שיש להם ערך מצד עצמם. זה לא תחומים שאנחנו אמורים לעסוק בהם.
יש תחומים במציאות שלא קשורים
להלכה. שלא קשורים להלכה?
משום ההלכה. כאילו, מה זאת אומרת להם קדושה? אני לא מצליחה להבין.
כן, כן, אולי הם קשורים לאיזושהי הלכה
ואולי לא.
תחומים אקדמיים. אז אתה לומד, תחומים אקדמיים, כאלה או אחרים. את מי זה מעניין? זה סתם ביטול תורה. זה לא, אין שום עניין, אין שם אלוקות, אין שום דבר. זה ביטול תורה, זה תחום שאני לא מתעסק איתו בכלל. אז אם אני צריך עוד פעם הכשרה מקצועית כדי לעבוד באיזשהו מקום, אז הם הולכים לאקדמיה לפעמים, בשביל הכשרה מקצועית. בחיים לא תשמעי שם תפיסה שאומרת, אני הולך לאקדמיה כי זה עיסוק בעל ערך, אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא דרך הפיזיקה או המתמטיקה או אני לא יודע מה. מה פתאום, אין דבר כזה שם. זה תחומים של חולים, לא מוקצה. אלה שמרחיקים לכת, כמובן יגידו, זה גם מוקצה, זה תפירה, זה... לא, אבל זה אלה שלא יודעים להבדיל. זאת אומרת, שהם לא מבינים שיש גם אפס בין אחד למינוס אחד. אז מבחינתם כל מה שלא אחד זה מינוס אחד. אבל אלה שהם תפיסה טיפה יותר מורכבת, אנשי האמצע, מה שדיברתי קודם, זה אנשים שאומרים, לא, זה אפס, זה לא מינוס אחד. אבל הצדיקים עוסקים רק באחד. הם עוסקים, הם בבית המדרש, אנחנו לא יוצאים החוצה. אין לנו עניין לצאת החוצה, זה לא התגוננות, זה לא רק, יש כאלה שתפסים את זה כהתגוננות, אבל זה לא רק התגוננות במובן כי זה מסוכן, כי זה מקלקל. יש פה איזו תפיסה קודמת. ובשם, מה פתאום מתעסק בזה? אני צריך ללמוד תורה במובן המצומצם. כל העולם מסביב זה בעצם ניסיונות, כדי לראות האם אני אדרדר להתעסק בדברים אחרים שהם לא תורה או לא. הקדוש ברוך הוא בעצם ברא עולם שהוא כולו סדרה אחלה. עכשיו זה במהותה תפיסה החרדית. תפיסה חרדית במהותה זו תפיסה שאומרת שהעולם שמחוץ לבית המדרש זה סדרה אחלה באופן בסיסי. זאת אומרת, עכשיו יש יותר ויש פחות, אבל באופן בסיסי זה משהו שאני לא אמור להיות שם. אני סיים, מה?
דפקט, לא
דיון. כן, מנסים אותי לראות האם אני אעמוד בזה, זה ניסיון קשה. אבל באופן עקרוני כל העולם לא נברא בשביל משהו, הוא נברא בשביל לא להיות שם. זאת אומרת, זה מין איזו תפיסה כזאת. עכשיו, זה תפיסה של צמצום כפשוטו. זאת תפיסה שאלוקים נמצא בתודעתית, עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על האונתולוגיה, על מה קורה בעולם עצמו, אבל תודעתית זה בא מתפיסה של צמצום כפשוטו, זה בא מתפיסה שהמציאות, אנחנו מדברים על העולם הבא. דיברתי, סיפרתי פעם על זה שהייתי בירוחם אחרי כמה זמן, פתאום ראיתי בכמה היבטים משהו פה שונה ממה שראיתי בבני ברק, ראיתי בבני ברק לפני כן. כשהייתי שם בישיבת הסדר, אני מתכוון, כן, לא מהדרום לעומת המרכז, אלא ישיבת הסדר מול העולם החרדי. אז אחד האספקטים, יש כמה אספקטים, למשל חוש ההומור, אבל אספקט לטובת החרדים, אני מתכוון. אבל מעבר לזה, יש גם את האספקט, אגב, זה קשור, זה אמר לי הרב בלומנצווייג פעם, והוא צודק, אני חושב. אספקט אחר זה באמת בבני ברק אתה כל הזמן מדבר על העולם הבא, זאת אומרת, אתה עובד, יהיה לך עולם הבא, אתה לא תהיה בגיהינום, אתה חי שם, כל מה שיש פה, זה רק מנסים אותך כדי שתקבל את הנחלות שלך שם, ואז הכל יהיה בסדר.
פרוסדור.
העולם הזה, מה?
פרוסדור.
כן, בדיוק, פרוסדור. אתה יודע, עכשיו, בירוחם בחיים לא שמעתי על עולם הבא. אתה שמעת, אריק? לא הוזכר, לא יודע, אני לא שמעתי, אני אחרי כמה זמן פתאום שמתי, לא שמעתי על עולם הבא, כלום. לא גן עדן, לא גיהינום, לא שלא מכירים, לא מאמינים בקיומו. זה לא הנוכח, זה לא הנקודה. אנחנו לא עובדים בשביל שם, אנחנו עובדים בשביל פה. אנחנו צריכים לתקן את העולם פה, לא בשביל לנחול את העולם, לצלוח את העולם הזה כדי לנחול את העולם הבא. אנחנו לא עושים עולם הזה דפוק בשביל שיהיה עולם הבא טוב. אנחנו מנסים לעשות עולם הזה טוב. טוב גם במובן הרוחני, לא, אבל גם במובן הגשמי, בכל המובנים. אין בזה פסול, גם במובן הגשמי, זה כל השלכות. וכל ההשלכות האלה זה בעצם בשורש, זה יוצא מתודעה, עוד פעם אני מדבר, לא על תפיסה, לא בהכרח תפיסה אונתולוגית, אבל בתודעה זה צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. זאת אומרת, אם אתה מוכן לראות חלקים במציאות, או את כל המציאות אפילו, כמשהו שהוא לא קשור לאלוקות.
זה מתודעה של גלות, שאין מדינה, לא הייתה מדינה.
אז אני אומר, יש המון גוונים, וברור שאני יוצא פה.
זה גם כן לא יוצא
נכון. שורדים.
אמרתי.
פה יש המון קדושה, ובחוץ יש קדושה.
אני אומר אותם, אני מציע דברים בצורה דיכוטומית, אמרתי, זה לא משפט מתמטי. אני מנסה לחדד את הדברים כדי להראות איך זה בא לידי ביטוי. ברור שיש גוונים וגווני גוונים, ואחד אומר כך ועושה כך, והשני אומר כך ועושה כך. ברור, וכל אחד במינונים שונים, והעולם הוא מסובך. אבל בגדול, אני אומר, יש פה שתי תופעות שכן מבטאות שתי תודעות דתיות. תודעה דתית אחת של צמצום כפשוטו, ותודעה דתית אחרת של צמצום לא כפשוטו. כי אתה רואה את כל העולם כולו כמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, שאתה צריך לתקן אותה, זה כבשוע, הוא רדו בדגת הים וכו', כן, אז זה כבשוע הזה, לא תשמעו בבני ברק בחיים, הם לא מכירים את הפסוק הזה. פשוט זה לא קיים, בתורה שבעל פה הוא לא קיים בכל אופן. מה זה בכבשוע? בכבשוע זה בדיוק התפיסה הציונית הזו, שאתה צריך להשתלט על כל מרחבי המציאות, ולתקן אותה, ולחיות את העולם הזה, לא לצלוח את העולם הזה בשביל להגיע לעולם הבא, לא להסתגר בתיבות מוח, כן, הישיבות זה התיבות מוח.
איך אתם מתאים לתפיסה של צמצום, של צמצום שלא כפרידו? כלומר, אם התפיסה שלך זה שהכל אלוקות והכל זה, זה לא מתאים לתפיסה שאתה צריך לתקן את העולם.
למה? לחשוף את האלוקות. אמרתי, להוריד את המסכות.
להוריד את המסכות, אז אתה לא צריך לתקן את
המציאות
הפיזית.
זה נקרא לתקן את המציאות הפיזית. לתקן את המציאות הפיזית פירושו לגלות את האלוקות שיש בה גם בידיך. רק אתה חי באיזה הכל, בתפיסות עוד פעם, אני לוקח את זה כמובן לאיזה תיאולוגיה, לא כל אחד חי כך, אבל זה השורש. אתה בעצם חי בתוך עולם של לכאורה אלוקות מכוסה, ותפקידך לגלות אותה. אצל הליטאים אין מה לגלות, הוא לא שם. גם אם תרקוד עד מחר, הוא לא שם. יש חלקים במציאות שאתה רק צריך, הם נבראו בשביל להתרחק מהם. הם לא נבראו בשביל לתקן אותם, בשביל לפעול בתוכם. זה לא שדות שבהם אתה אמור להלך. זה לא... עכשיו, הרבה פעמים, וזה מאוד מעניין, הדינמיקה של הרעיונות היא מאוד מעניינת, כמה שלפעמים הפרקטיקה יכולה להתחלף. כן, להפך, הרי התפיסה הציונית של לתקן את העולם אומרת שהעולם לא מתוקן בלעדיי. אז זה דווקא תפקיד שלי, ואז פתאום אתה לוקח את זה לצמצום שהוא כן כפשוטו. כי זה החלק שניתן לבני אדם, לא לקדוש ברוך הוא. אז זה מתערבב, אני אומר עוד פעם, זה לא משפטים מתמטיים, אבל הקורלציה הזאת קיימת, זה מתחיל משם. ואצל עוד מעט נראה, נפש החיים, זה אחד הדברים שסביבו...
למה? אם אנחנו מתקנים, למה זה צמצום כן כפשוטו?
מה?
אם אנחנו מתקנים...
זה אומר שאנחנו אמורים לנהל את העסק הזה, אחרת זה לא יהיה בסדר. אז זה אומר שאנחנו פה פועלים, לא הקדוש ברוך
הוא. זה אומר שיש עלינו עבודה.
לא הבנתי.
לנהל פה משהו. גם מי שאומר שזה לא כפשוטו, זה אומר שיש
לנו עבודה. כן, יש לנו עבודה, לשבת בבית המדרש וללמוד. מה? בסדר. העולם, מה יש לך לעולם? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במקום בכל, מה זה קשור אליה? לא תביא בך כלום.
אבל הוא בכל זאת עשה לי הרגשה.
זה כול אשליות כאלה, אשליות אחרות, הניסיון, שישתשב בבית המדרש ולא תלך לשם. יש לי חבר שהוא בחור חוזר בתשובה, שהוא מתעניין, בחור מאוד חריף, יש לו רעיונות, יש לו 10 פטנטים ביום, מתעניין בכל דבר, בתופעות, הוא עובד על עצמו כי הוא תפיסה חרדית, קיצונית ביותר, זה הכל סתרה אחת. זאת אומרת, הוא עובד על עצמו בצורה כל כך קשה בשביל לא להתעסק עם כלום, לא להתעניין בכלום, לא שום דבר. הוא ממש נגד הטבע שלו.
נגד הנטייה הטבעית שלו.
כן, נגד הנטייה הטבעית שלו. זאת עבודה, הוא עושה עבודה מטורפת ממש. זה... טוב, בכל אופן...
יש גם תודעה של האומרים בשם אדמו"ר מקוצק, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס.
כן. אתה מכיר את הסיפור על ה... מי שהלך לבית ספר, לבית כנסת רפורמי, שהיה להתפלל בראש השנה, אז הוא נותן שלי, זה סגור לרגל החגים. בכל אופן, הביטוי, בקיצור, המחלוקת התיאולוגית הזאת, יש לה ביטויים בעולם המעשי. זאת אומרת, זו הנקודה, שעוד פעם, זה המון, זה הירידה משם עד לפרקטיקה, מערבבת המון דברים, זה מופיע בצורות שונות ובצורות משונות, בסופו של דבר, התחלתי לדבר על הסיעות, בסופו של דבר איכשהו החסידות הרי, היא לא חסידות היום, כן, רוב החסידות היום זה, גם על זה הזכרתי אני חושב פעם, שאומרים שהנה החליטאים והחסידים כבר פחות או יותר מסתדרים, זה לא המלחמות שהיו פעם, זה כמובן שטויות, אלה שעדיין חסידים עד היום, זה ברסלב וחבד פחות או יותר. כל השאר הם לא חסידים, הם ליטאים עם שטריימל. זה הכל. ועם ברצלב וחב"ד המלחמה היא בדיוק כמו שהייתה.
ולהפך
הנשטרים. הליטאים זה כן, זה התהליך ההפוך, האדמו"רים הליטאים. אבל החסידות של היום, האמפיציונות וכל הדברים האלה, הרבה פעמים פשוט מתחבר בעצם לתפיסות ליטאיות. מי שנשאר באמת חסיד, איפה ברסלב באמת מסתובבים בהרבה מקומות שאנשים חרדים לא מסתובבים. בהרבה תחומים שאנשים חרדים לא מסתובבים. זה לא מקרה שכל מיני אומנים וכל מיני דברים כאלה יכולים להיות ברסלבים, כן, שולי רנד וכאלה, יכולים להיות אומנים פעילים, וזה בסדר גמור בברכת הזה, כי הם עוסקים באמת בכל תחומי החיים, זה חסידות במובנה אותנטי, זה לא חידוש. החידוש של החסידים שלא עושים את זה. זאת אומרת, החסידות האמיתית זה בדיוק להמשיך לעסוק בכל התחומים תוך כדי שאתה חסיד, אותו דבר חבר. אבל בביש מצלות ימצאו כאלה. וגם לא בגור. כי הם לא חסידים. הם גרבנים ושטריימל, אבל הם לא חסידים.
אתה תמצא את זה, אבל לא בתור אידיאולוג. בדיוק שיש כאלה.
בסדר, כל קבוצה גדולה יש יוצא דופן, אבל זה לא נמצא שם, כן? אתה עושה את זה מתחת לשולחן. אבל זה לא... אין את הסיפור על שלושה בחורי ישיבה, אמרו להם, יש לך יום אחד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, יש לך פטור מכל הכללים.
אבל בתקופה שהיה באמת המחלוקות האלה בין החסידות לליטות, במה החסידות התאפיינה שהיא פעלה כמו ברסלב היום וחבד היום? לאן הם הפכו?
בוודאי, מה זאת אומרת? כל החסידות הרי היא מרד נגד האליטיזם הליטאי. שרואה רק בתלמיד חכם איזה, לא, גם העגלון, גם מי שעוסק במלאכות
כאלה. אבל רק בקרב היהודים, רק בקרב הקרב.
לא, אבל
רק
בקרב היהודים.
זה לא לגמרי מדויק. זה נכון, הם ראו את זה ככה. ואת הבלבטים הם באמת ניסו לעשות ככה. החסידים, החסידים האמיתיים, הם היו אותו דבר, רבי זושה ורבי אליה שהסתובבו, הם היו בדיוק כמו החסידים כיום, בדיוק כמו הליטאים כיום.
זה חלוקת תפקידים. הם תפסו שתפקידו של הצדיק זה להיות מנותק וגם לא מנותק, לא משנה כל ה... אבל בסדר, אבל הוא קיים בשביל הקהילה שהיא לא אמורה להיות שם, לא שהיא במקרה לא שם כי היא חלשה, היא לא צריכה להיות שם.
יש לו את החסידים שהם כן שם, ויש את העמך ש...
זאת החלוקה, אבל זאת חלוקה לכתחילאית. זה הנקודה, אתה צריך לייצר איזשהו אבנגרד מנותק.
למות המשיח הגיעו, ואנחנו כל הקהילה, כולם עכשיו אחד במעגל הזה.
במעגל, כן, אבל אנחנו נמשיך להתעסק בכל, לא כולם הולכים להיות לבס. זה בדיוק הנקודה, לא. העיקרון הוא שהריבוד הזה הוא מובנה. אצל הליטאים, כל מי שלא כמונו הוא נכשל לבך, טוב, צריך להתחשב בו, אבל הוא מישהו שבדיעבד. בעצם כולם צריכים לשבת בבית המדרש. זה התפיסה הבסיסית. תאמין? זה נכון, המציאות היא מציאות, אוקיי, אנחנו מכירים במציאות, רובנו. אבל אצל החסידים זה אמור להיות ככה כתחילה. לכן ציונות דתית יצאה מתוך החסידות, באופן מובן. ציונות דתית יצאה מתוך החסידות. למעשה, לא פלא שהיום כל ההתעוררות החסידית, איפה יש איזשהו חסידים אמיתיים היום? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, כן, הבעל שם טוב? איפה יש כאלה? יש בחב"ד ובברסלב, ויש בציונות הדתית. אין עוד חסידים במקומות אחרים באמת. חסידים כאלה במובן של פירי אדם, מנוער הגבעות ועד כל מיני כאלה שעוסקים בחסידות, יוצאי דופן, לא משנה, זה תופעות חסידיות במהותה. זה תופעות חסידיות. ויש את זה רק פה, אין את זה במקומות אחרים.
ישיבות
הסדר. ישיבות הסדר זה לא התופעה הזאת, רובן. כן, יש, אבל רובן זה לא התופעה הזאת. אבל כן, אבל זה קיים בכל מיני מקומות. זה ביטויים של חסידות. עכשיו, זה באופן די ברור. חסידות בעצמה, מה שנקרא היום חסידים, כבר לא חסידים באמת רובן. ופה כן, יש איזושהי תופעה שהיא חסידית בשורשה. גם בביטויים הפוליטיים והחברתיים וגם בביטויים הדתיים. יש פה משהו, הרצון הזה לתקן את כל העולם, לעסוק בכל התחומים, האידיאולוגיה שנורא התרגלנו, ככה התחנכנו עליה, זה בא משם. אצל הליטאים אין דבר כזה, לא תשמעו שום דבר, מה זאת אומרת לתקן את האוניברסיטה? תיקונה זה נפיצתה, כמו כלי חרס, אני רוצה לפוצץ אותה, זה התיקון שלה. אין מה לתקן שם, אין שם כלום, זה סתם, זה משהו שזה ארטיפקט אנושי, זאת אומרת, אין פה שום דבר. אז לכן זה ההשלכה של שתי התפיסות האלה, של הצמצום כן כפשוטו או לא כפשוטו. עכשיו זה, הנקודה המעניינת היא שבאמת ההתנגדות החסידית לציונות, הנקודה האידיאולוגית, לא נדבר עכשיו על הפרקטיקה, האידיאולוגית, סאטמר, ואלה שרואים בזה מעשה שטן, תשימו לב שגם שם בעצם זה לא ההתנגדות הליטאית לחסידות, לציונות. ההתנגדות הליטאית לציונות זה בגלל שזה חולין, אנחנו לא עוסקים בחולין. אני אומר במשפט אחד, כמובן, הכללה. התנגדות החסידית לציונות זה בגלל סיטרא אחרא. כי סיטרא אחרא זה גם משהו שקשור לקדושה. אין משהו שהוא חולין, אין משהו שהוא לא רבוי באיזה דברים רוחניים, כן, עם אנרגיות דתיות חזקות. רק אפשר לקחת את זה לכיוונים או חיוביים או שליליים, אין אמצע. עכשיו, בתפיסה הליטאית, האידיאולוגיה הליטאית, יש האמצע. אנחנו רק לא מתעסקים באמצע.
האידיאולוגיה הליטאית, הציונות זה אפס, האידיאולוגיה הציונות זה מינוס אחד.
מינוס אחד, כי אצל חסידים יש או אחד או מינוס אחד, אין אפס. זה צמצום לא כפשוטו. אפשר להתנגד לציונות גם מתוך תפיסה של צמצום לא כפשוטו. אבל אז אתה תראה את הציונות כסתרא אחרא, לא כחולין. צמצום כפשוטו, זה אומר שפה אין אלוקות. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לשבת בבית המדרש, לא להיות באקדמיה, לא להיות פוליטיקאים, לא להיות, לא לעסוק בשדות ביזנס או במדע, טכנולוגיה וכדומה. לא לעסוק בזה, זה לא מעניין. זה חולי. אצל אחרים זה סיטרא אחרא, זה לא חולי.
אבל גם להם יש קליפת נוגה, כי גם להם יש את המושג קליפת נוגה, שהוא משהו מוחצי חצי כזה.
טוב ורע מורבד. טוב ורע מורבד, אין אפל, אין חולים. יש או טוב או רע, או טוב ורע מורבד.
זה משהו שהוא פוטנציאלי כזה, שהוא יכול...
לא, אבל זה לא חולים, זה טוב ורע מורבד. אין חולים, חולים זה לא טוב ולא רע, זה חולים, שאין למה שאתה רוצה.
ניטרלי.
כן, דיברנו על זה פעם בחנוכה. כן, התפיסות האלה של האימא, שהיוונים, באחת השנים הקודמות אני חושב, שהיוונים תפסו שהכל חולין, או כן, הכל חולין, וכנגד זה באו החשמונאים שתפסו שהכל קדושה, ובעצם שניהם טעו. יש חולין ויש קדושה, ולא נכון שכל העולם הוא מקשה אחת. אז יש פה שתי תפיסות שגויות, ואפשר לראות את זה בכל מיני היבטים, שהוויכוח הזה הקיצוני בין החשמונאים היו צריכים לקום כנגד היוונים רק כדי לאזן לאמצע, אבל החשמונאים בעצמם זה גם סטייה. הם שמו כהנים למלכים, הירושלמי אומר שיש בזה איסור וכו', יש אפשר לראות, הם תקנו לכתוב את שם השם על השטרות. זה שטרות, ביזנס עם בן אדם בבשוק, מה אתה כותב את שם השם שם? אתם מבחינתם הכהנים צריכים להיות מלכים, שם השם צריך להיות על השטרות, הכל קודש. ואצל היוונים הכל חול, הם פרצו פרצות בחיל, הם תימאו את השמנים, כן, הכל צריך להיות חולין, הם לא מכירים במושג הזה של הקדושה. ובסופו של דבר צריך לגדור את 13 הפרצות שבחיל, כך כתוב במשנה מסכת מידות, שפרצו 13 פרצות מלכי יוון, וכנגדם תקנו, מלכי נוס השמונה תקנו אותם, וכנגד זה תקנו 13 איש החוויות. זאת אומרת שבסופו של דבר צריך להיות קודש פה וחול פה, יש איזושהי סינרגיה ביניהם, אבל אסור שאחד ישתלט על השני, אף אחד לא יכול להשתלט על השני, לא קודש ולא חול, אלא יש תחומים, ויש גם כמובן תחום של טומאה, יש טומאה, איסור נגיד בשפה ההלכתית, יש איסור, יש מצווה ויש היתר, יש גם היתר, לא כל דבר שהוא לא מצווה הוא איסור, יש איסור, הוא מצווה והיתר. עכשיו יש אנשים שבהדותם אין דבר כזה היתר, כל מה שהוא לא מצווה הוא איסור, לפחות איסור של ביטול תורה. תמיד, זה הרי תמיד, ברגע שאתה לא עוסק במשהו שיש לו ערך, זה ביטול תורה. אז בהגדרה כל דבר זה איסור, כן? זה בעצם, מאחורי זה עוד פעם, יש איזושהי תפיסה של אחד מינוס אחד, אין אפס. זאת אומרת, אין אמצע. אה?
ביטול
תורה,
כל מה שלא מותר.
כן, בדיוק. הרב מצאנץ פעם אמר, כך שמעתי מקלוזן, הוא הקודם, זקן. הוא אמר שאם לא היה כתוב שמותר, הוא גם לא היה חותך את החלה בשבת. אז מבחינתו כל מה שלא הותר אסור. זו תפיסה עקומה. בהלכה כל מה שלא אסור מותר. זה ברור. אתה צריך ראייה בשביל להגיד שמשהו אסור, לא ראייה בשביל שמשהו מותר. כל דבר הוא מותר, אלא אם כן יש ראייה שהוא אסור. זה פשוט. זה
דבר... מה קרה עם התלמידי הישיבה שנתנו להם לעשות מה שבא להם?
אז שלושה תלמידה, אני כבר לא זוכר למי מספרים את זה, עטרת של ברוך מרדכי אזרחי, ישיבת עטרת ישראל, ופונוביץ' ולא זוכר עוד מישהו. אז אחד, עטרת ישראל ילכו לסרט, ועוד מישהו, אני לא זוכר מה עשה, והוא מפונוביץ' הוא ירד איתה את השולחן ושתה קוקה קולה דרך שרלנדה. טוב. זה הביטויים המעשיים של התפיסות. עכשיו באמת בהקשר הזה החסידים שכתבו על העניין הזה בצורה מפורשת, זה לא כל כך הרבה אבל יש, בדרך כלל זה עטוף בכל מיני דברים אחרים, הם באמת מבטאים איזושהי תפיסה שהצמצום הוא לא כפשוטו, אבל בכל זאת הרי דיבר על צמצום, כי אנחנו צריכים לחיות בתודעה כאילו שהיה צמצום. וזה בעצם הנקודה. עכשיו כבר דיברתי בפעם הקודמת על הבעיה הלוגית שבתפיסה כזאת. אם הצמצום הוא לא כפשוטו, אז מי זה אני שצריך לחיות בתודעה? אני, מי זה אני? אני לא קיים. הכל זה אלוקות. הצמצום הוא אשליה של מי? של מישהו שהוא בעצמו אשליה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שמשהו הוא אשליה אם אתה לא מכיר בקיומו של המושלה. נכון, זאת אומרת, המושלה בעצמו הוא אשליה, זה אשליה של מי, של הקדוש ברוך הוא. אז יש פה איזושהי, בעיניי, טעויות פילוסופיות, אני לא מצליח להבין בכלל אפילו את השיח הזה. אני כן חושב אבל שיש לו מטרות, נקרא להן תודעתיות. זאת אומרת, זה בא לכונן תודעה דתית מסוג מסוים. העקביות הפילוסופית, האונתולוגית לעניין הזה, נדמה לי שקשה קצת למצוא. אבל אני חושב שהמטרה באמת היא לא מטרה פילוסופית, זה ניסיון לכונן תודעה דתית שונה, תודעה דתית אחרת. וכשאתה אומר שהצמצום הוא לא כפשוטו, אתה בעצם אומר, אתה צריך לדעת שיש אלוקות בכל מקום. בסדר, אתה לא חי ככה, אתה בעצם אמור גם לפעול במציאות, אז מספרים לי כל מיני סיפורים, אתה צריך להשתדל למרות שהכל מוכתב מראש. אז אם הכל מוכתב מראש, אז למה אני צריך להשתדל? מה זה המשחקים האלה? אנשים כל כך התרגלו למנטרות האלה, שהם לא שמים לב לשטות הזאת. זאת אומרת, אם אני במקום יכול להתרפא, למה לקחת את התרופה? מה, אני אידיוט? אני במקום יכול להתרפא או שלא להתרפא, לא משנה. שמה לקחת את התרופה? יש גזרת הכתוב, אני חייב לקחת תרופות כשאני חולה. יש כאלה שירחיקו לה, אמרו טוב, אם אתה לא תעשה את זה, אז בתור עונש גם לא תבריא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך, כי לא עשית את מה שאתה צריך, בתור עונש על העבירה.
זה כאילו מגלים לך
סוד,
ואם אתה תסתכל
עליו,
אז כבר לא יהיה סוד.
בסדר, אבל השאלה הזאת
נכון או
לא נכון עכשיו, אי אפשר לשחק משחקים. אם הסוד הזה
לא
נכון, אז מה...
אז אתה אומר, הוא נשאר סוד, אסור לי לדבר.
בסדר,
אני לא יכול גם להגיד שהוא סוד, וגם להסתכל עליו בגלל.
לא, אל תדברי, אבל אני גם לא מדבר, אני רק חושב
להפניע. זה בדיוק
אותה הסתירה. בסדר, אז אני חושב עליו, עכשיו אני לא מדבר.
אם אתה מסתכל עליו, אז הוא כבר לא סוד.
אם אני מסתכל עליו, אז הוא לא קיים.
יש פה, אומרים לך שיש פה משהו.
אבל אי אפשר להגיד, נכון. תראי, אני אומר לך עוד פעם. 2 + 3 זה 9. אבל אסור לשאול על זה שאלות. זה הכל. כמה שואלת שאלות, אמרתי לך, אם תשאלי שאלות, אתה תגלי זה לא נכון. אבל 2 + 3 זה 9. לא, כל מה שאני אומר. לכן אני יכולה להגיד כל שטות. מה זאת אומרת? ברגע שאני שואל שאלות, כי אני מבין שזה שטויות. נצור, שאלת שאלות, אמרנו שאסור לשאול על זה שאלות. זה לא עובד ככה. הדבר הזה הוא שטות. ועכשיו אומרים, טוב, אבל עשו לי שאלות השאלות.
כמו שאתה רק שיארת שיש לנו מוגבלות, אז יש לנו מוגבלות לתפוס דברים.
אז אם יש לנו מוגבלות, אז אל תדבר איתי, אז גם לך יש מוגבלות.
לא מוגבלות. לא. כשאתה מתחיל לפרוט את זה לפרוטים, אתה מצמצם את זה. זה כמו שעם התנועה של החץ.
זה דיברנו על התארים השליליים.
זה לא עוטף של נקודות, אנחנו יודעים, זה תנועה. יש דברים שאתה לא יכול לצמצם אותם, לשבור אותם לנקודות קטנות.
אבל אני אומר, אני גם את התמונה לא רואה, אני לא צריך לשבור אותם לתמונות קטנות. את מושג התנועה אני מבין. אז יש לי בעיה באיך להגדיר אותו, אבל אני מבין, יש מושג כזה. המושג צמצום לא כפשוטו הוא בעיניי פתרון מילי באלמה.
זה לא הולך להגיד התנהגות רצויה.
זה מה שאני אומר. אז אם אתה רוצה ליצור, אני מבין. אם אתה רוצה ליצור תודעה דתית, אני מבין. אבל אל תעשה מזה תיאולוגיה, כי תיאולוגיה זאת איזשהם אמירות על המציאות. בסדר, זה לא תיאולוגיה. אם אתה עושה תיאולוגיה לצורך, אז זה בסדר, אז תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתעסק עם זה. זה לא, מה תיאולוגיה לצורך? אם אתה טוען טענה למציאות, אז אתה אומר שזאת המציאות. אתה רוצה להגיד, לא, זאת לא המציאות, אבל אני אספר לך על איזושהי מציאות דמיונית כדי לכונן תודעה. אז עזוב, תגיד מה אתה רוצה, תגיד את התודעה.
כן, אני מספר סיפור. אני יודע, כדי ליצור תודעה, אני יודע שאלה ש... אני מספר להם, אין להם יכולת להבין שבעצם יש פה,
כן,
בעיה,
מבין,
שיש
לא.
פה בעיה להוגיד.
אני מבין את מי שעושה את זה.
הם יקבלו את זה ככה, וזה יצור את להם תודה.
אני מבין, רק אותי זה לא מעניין. בסדר, הוא יכול שידבר עם השופטים, מה שהוא רוצה. אני לא מתעסק עם דבר כזה בתור תיאולוגיה. אם משהו תיאולוגיה, הוא צריך להפסיק מים. אבל אם אתה מספר סיפורים כדי לכונן תודעה אצל אנשים שלא יודעים לחשוב, אז בסדר, אין בעיה, יכול להיות שמותר אפשר לעשות את זה, אבל זה לא מעניין אותי.
זה בדיוק כמו גזרות חכמים, או כל מיני דברים שרוצים לדטף בהם, שהם לא האמת עצמם.
אבל גזרות חכמים זה לא דבר שאין לו מובן. אתה אומר, בסדר, אז אתה גוזר את זה, את הוא זה. אוקיי, זה לגיטימי, מה הבעיה? זה לא...
זה לא בעיה, לא, יכול להיות שהחכם יתיר את זה במקרים מסוימים, או שזה לא מתאים.
אפשר להגיד שזה הלכה ואין מורים, כן.
לא, בדיוק, זה לא
מורים. אין בעיה, אז אתה אומר לי בעצם, אתה אומר לי בעצם הצמצום הוא כן כפשוטו. אז זה הלכה ואין מורים, כן, ואני מספר לך סיפורים שהצמצום הוא לא כפשוטו. אז אוקיי, זה מה שאני אומר, אז לכן אני לא מוכן לעסוק בדיון הזה אם צמצום הוא לא כפשוטו, כי ברור שהוא כן כפשוטו.
אוקיי, אתה שואל מה האמת.
נכון.
כן. אבל אני עוסק באמת כרגע, אני לא עוסק בקיום תודעות דתיות.
האמת היא שהצמצום הוא לא כפשוטו, אבל אנחנו בתודעה שלנו יכולים לקרוא פרקטיקה.
אם הדיון הוא דיון שצודק,
אז בני אדם.
אין בני אדם, אם הצמצום לא כפשוטו. אין בני אדם, מה זה בני אדם? הכל אלוקות. מי זה חי באשליה של הצמצום?
מהבני אדם ונתנה להם תחושה שהם
קיימים. אין בני אדם אבל.
נתנה להם תחושה שאנחנו קיימים.
בשביל מה? בסדר, נתן לנו תחושה שאנחנו קיימים. מי זה לנו?
לבני אדם.
אבל אנחנו לא קיימים, אז מי זה אותו אחד שיש לו את התחושה שהוא קיים? את לא תצאי מזה. זה הקוגניטו של דקארט. אני חושב משמה אני קיים. אני אפשר לתת מזה. הקוגניטו של דקארט זה הטענה נגד הצמצום לא כפשוטו. כי אני בעצם אומר, אני מושלם משמה אני קיים. זה בעצם הטענה, זה מה שהוא אומר שם. אם אני מטיל ספק בקיומי, זה אומר שהטלת הספק הזאת מתבטאת אצל מישהו. יש מישהו שמטיל ספק, זה אומר שאני קיים. זה הטענה. מלכוד
22.
כן, זה לא מלכוד 22, זה הוכחה על דרך השלילה, זה הצמצום כפשוטו. מלכוד 22 זה לולה שאתה לא יכול לצאת ממנה, פה אתה יכול לצאת. זה פשוט הוכחה על דרך השלילה. אם אתה מניח את זה, אתה נכנס ללולה, ולכן ברור שזה לא נכון, אתה צריך למצוא פה. טוב, אז מה שמעניין, אבל הנקודה שאליה רציתי להגיע, יש אולי פה תקחו את הדפים, קח לי ככה הרבה יותר זמן ממה שתכננתי. לא, לא, הבנתי שזה יכול להיות. האקטואליה תמיד... קצתי איזה מכתב של הרבי מלובביץ' שיש לכמה אנשים אשליה שהוא נכתב. אבל זה לא כפשוטו. אז במכתב שם הוא עוסק בשאלת הצמצום, ורק אני אקרא את זה בקצרה, כי זה לא המטרה שלי, אבל כדי שתראו. מה שכותב בעניין הצמצום, אשר אחד ממכיריו, בלמטה מובא, שזה מי שכותב את המכתב אל הרבי מלובביץ' זה הרב דסלר. אז הרב דסלר שלח אליו שאלה לגבי הצמצום. אז המכתב הזה זה מכתב של תשובה לרב דסלר. מה שכותב בעניין הצמצום, אשר אחד ממכיריו אומר שכל השיטות בזה הולכים למקום אחד. גם אני אומר את זה. אני חושב שכולם מסכימים. יש כאלה שמשחקים במילים ככה, יש כאלה שמשחקים במילים אחרת. אין פה שתי שיטות, אין פה שיטה אחת. הן לא יכולות להיות שתי שיטות. נפלאתי ביותר גם על קסלקדייתח כזה, אפילו עליו האמינה כזאת, אני מאוד מתפלא. ובפרט אשר כבוד תורתו מכנה הוא במכתבו בשם לומד ספרי מקובלים, כן, את אותו אחד ממכיריו. כי פשיטה אשר אינו כן כלל וכלל. ועוד בדור הראשון שאחר האריזל, שהוא גילה לנו סוד הצמצום, היה בעניין הצמצום חילוקי דעות בין בעלי תריסים מן הקצה אל הקצה, כנראה בספריהם, ונמשכה המחלוקת גם אחר כך. והוא בשני עניינים עיקריים. אם הצמצום הוא כפשוטו או לא, סילוק או העלם, כן? סילוק או העלם, הכוונה, הצמצום כפשוטו זה סילוק, העלם זה צמצום לא כפשוטו. זאת אומרת שהאור נמצא בכל המקומות, אך באיזה, חלק מהמקומות הוא מתעלם, כן? הוא מסתפר. אם הצמצום הוא רק באור או גם במאור. אז על זה דיברנו, שבפעם הקודם, כשתיארתי את העולמות, אז אמרתי שאור אין סוף יש ויכוח בשאלה אם זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא, או שזה הרצון להתגלות, זה תחילת הגילוי, והוא עצמו זה משהו שמעבר לאור אין סוף, שהוא, על זה אנחנו לא מדברים. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על הצמצום, השאלה אם הוא באור או במאור, זה בעצם, אם אני, הצמצום שאריזל מתאר זה צמצום של אור אין סוף. אור אין סוף הסתלק, נוצר חלל באמצע, תיארתי את זה פעם קודמת, ואז בתוך זה נבראו כל העולמות התחתונים, הגשמיים יותר. עכשיו, אור אין סוף הסתלק, אם אתה אומר שזה הקדוש ברוך הוא, אז אומר שהצמצום הוא בקדוש ברוך הוא עצמו. אם אתה אומר שזה רק באור, שזה הרצון להתגלות, אבל הקדוש ברוך הוא עצמו הוא לא בתמונה, אז הצמצום הוא לא בקדוש ברוך הוא עצמו, אלא רק באיזשהו מושג נגזר כלשהו, כן, באור אין סוף, אבל עליו עצמו אנחנו לא מדברים, אנחנו לא...
זה המאור.
זהו, עכשיו הוא מתרגם את זה בתור ההבדל בין האור והמאור, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה שקול. זאת אומרת, יש את האור זה האור, לא, האור זה האור אין סוף, והמאור זה מחולל האור. זאת אומרת, זה
האור זה כפשוטו, והמאור זה לא
כפשוטו. האור זה האור אין סוף, והמאור זה הפנס. זה זה ש זה ש שממנו יוצא האור וזה העצמות בעצם, כן, זה זה מה שהוא אומר. ואז הוא אומר אז יש פה בעצם שתי שאלות, אם הוא כפשוטו או לא כפשוטו, ועל מה הוא נאמר. עכשיו תבינו, אם זה צמצום כפשוטו במאור, זה הכי קיצוני, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא עצמו לא נמצא בכל המקומות, נכון? אם אני אומר שהצמצום הוא כפשוטו באור, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל המקומות. אנחנו מדברים על צמצום, אנחנו מדברים על צמצום של האור, של התוצר של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם במובן מסוים צמצום לא כפשוטו. צמצום כפשוטו באור זה צמצום שהוא לא לגמרי כפשוטו.
יש ארבע אפשרויות.
נכון, בדיוק. עכשיו, צמצום לא כפשוטו, אז אם אני אומר צמצום לא כפשוטו באור, אז זה לא אומר ש... זאת אומרת, אז ברור שהוא גם לא כפשוטו במאור. כי לא ייתכן שהאור לא יצטמצם, אבל המאור כן יצטמצם. אם אין מאור, אין אור. אם אין פנס, אין אור. נכון? אבל ההפך כן יכול להיות. יכול להיות צמצום לא כפשוטו במאור, אבל כפשוטו באור. אז הוא אומר ככה, ואפשר בזה ד' שישות. הצמצום כפשוטו. הצמצום כפשוטו וגם בעצמותו. זאת שיטה ראשונה. וראיית הצורים, כן, ואיך אפשר לומר, והמלך נמצא במקום ההשפע, חס ושלום. שזה בדיוק התפיסה הליטאית, שאומר שבמקומות של טומאה, של איסור, מקומות שליליים, מקומות של רוע, שם ודאי שאין אלוקות, לא ייתכן שהמלך נמצא במקום ההשפע. לכן חייב להיות שהצמצום הוא כפשוטו, כן, זאת הטענה. והצמצום כפשוטו, אבל רק באור, אתה יודע, המאור, הקדוש ברוך הוא עצמו לא מצומצם, אבל עליו לא מדברים, האור אין סוף, הוא יצטמצם אבל כפשוטו. הצמצום לא כפשוטו, אבל גם במאור יש צמצום שהוא לא כפשוטו. אתה יכול להגיד שאין צמצום בכלל, אתה יכול להגיד שיש צמצום לא כפשוטו, ואתה יכול להגיד שיש צמצום כפשוטו. עכשיו הוא אומר, יש צמצום לא כפשוטו, אבל גם במאור, זאת אומרת גם המאור וגם האור מצומצמים, אבל לא כפשוטו, והצמצום זה לא כפשוטו ורק באור. זאת אומרת, במאור עצמו אין בכלל צמצום, לא כפשוטו ולא לא כפשוטו. לא נאמר שם צמצום בכלל. זאת אומרת, אפילו בתודעה הדתית אני לא צריך לחיות את זה שעצמותו של הקדוש ברוך הוא לא נמצא באיזשהו מקום. רק האור אין סוף בתודעה הדתית צריך להסתלק. בתודעה, לא באמת. בסדר? אז זאת הטענה. זאת אומרת, בעצם יש פה, מה שהוא אומר בעצם יש שלוש חלוקות לגבי צמצום כפשוטו. יש משהו שלא היה צמצום בכלל, יש צמצום אבל לא כפשוטו, זה איזשהו משהו, אני לא יודע, זה סובייקטיבי, וצמצום כפשוטו. זאת אומרת, זה שלוש רמות. וכיוון שיש אור ומאור, אז זה יוצא ארבע שעות. בימי המתנגדים, בימי אדמו"ר הזקן, אחזו בשיטה א' ענן, זה כידוע. מה זה שיטה א'? הצמצום כפשוטו גם בעצמותו. המתנגדים, כמובן. המתנגדים זה, כן, זה המתנגדות, כן, זה הביקור בין המתנגדים לחסידים. והיו מפרשים לית אתר פנוי מיני, היינו מהשגחתו. אין אתר פנוי מיני, זה לא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא עצמו זה כל המקומות, אלא השגחתו היא בכל המקומות, בסדר? ואמרו אשר השיטה והעצמות נמצא בכל מקום, היא סותרת לדינים במבואות המתונפות. יש שם מבואות המתונפות שלא אומרים שם דברי תורה, כן, שירותים, כן? איך זה יכול להיות? אם אלוקות נמצאת בכל מקום, אז רק אשליות, אז לא אמורים להיות דברים כאלה. לכן לא ייתכן שאלוקות נמצאת שם. זו הטענה הליטאית, כן? וכמו שכתוב בקרוזים ומודעות שפרסמו בזמן הבעל שם טוב ואדמור הזקן, והם גם כן שער הייחוד באמונה פרק ז' נגרת הקודש, וכמדומה לי שגם בבית רבי נכתב אדמור הזקן מדבר בזה. שיטת בעל המחבר ספר נפש החיים, שמזכיר כבוד תורתו במכתבו, כן, זה הרדסלר, אז כמובן זה מבית מדרש ליטאי, אז נפש החיים הוא הרבה שמה, אז והוא כשיטה ג' הנעל. מה זה שיטה ג'? הצמצום זה לא כפשוטו, אבל גם במאור. בסדר? הוא רוצה להראות למה נפש החיים בעצמו הוא גם שונה מהחסידות. כי על פניו יש בעיה עם הנפש החיים. התמונת הצמצום שהוא מתאר מתאימה לגמרי לחסידות. שהוא מדבר על צמצום לא כפשוטו. אז הוא אומר, עדיין נשאר ויכוח, כי נפש החיים זה שיטה ג'. בסדר? הוא אומר, הצמצום לא כפשוטו, אבל הוא גם במאור. וזה החסידות לא מקבלת לטענתו. וחלק בזה על רבו הגר"א. בסדר? ובכלל נראה שראה ערך מבונו של ספרי חב"ד, מה זה חלק מרבו הגר"א? לכיוון ההפוך כמובן. הגר"א נמצא באלף או בית, כן, החסידות נמצאת בדלת. והוא, כשאמר עם ג' הוא חלק על רבו הגר"א. ובכלל נראה שראה ערך מבונו של שיטת בעל המחבר, רגע? ספרי חב"ד, ובפרט ספר התניא ונשפע מהם, האמת שרואים את זה בהרבה מקומות בנפש החיים, יש דמיון מאוד מעניין ביניהם, למרות שזה נכתב ממש נגד. אבל יש דמיון מאוד חזק ביניהם, אף שאין לי יודע זה בהוכחות גמורות. זה די ברור שהוא ראה כי הוא יוצא נגד זה. אז אם הוא יוצא נגד זה אני מניח שהוא יודע על מה מדובר. אבל משום מה זה גם מושפע. אז זה מה שאומר שצריך להיזהר. אתה הולך להתווכח עם מישהו ואתה קורא את הספרים שלו ובסוף אתה גם מושפע. אבל אנו אין לנו אלא כשיטה ד' הנ"ל שאין הצמצום כפשוטו. וגם זה לא במאור אלא באור. במאור אין בכלל צמצום ובאור יש צמצום אבל הוא לא כפשוטו. בסדר? זה שיטה ד' וזה בעצם התפיסה שלו. התפיסה של החסידות נקרא לזה, או שלו, לפחות של חב"ד, ורק בבחינה התחתונה שבאור, מה זה?
שלפני
הצמצום, כן. וכמובן בספרי וכתבי חב"ד, ובימינו אשר זכינו לאורה, שנתבהרה מסכת הצמצום באריכות לפי ערך בכמה וכמה פרטים, בספרי תורת חסידות חב"ד המתפסים, הנה הרוצה לדעת עניין הצמצום על כל פנים מידה ידועה והבנה והשגה, אין לזה דרך אחר אלא לעיין בענב. כדי להיווכח בזה, די להשוות הנאמר בזה בשאר ספרים, שכנראה כמה מהם לא רצו לפרט את הדברים מאיזה טעמים, אחד הנקודות שיש בחב"ד זה שהם מוכנים לכתוב על הכל. זאת אומרת, ספרים אחרים נוהגים להסתיר דברים. בחב"ד בעד ללמוד את הכל, זאת אומרת, לפרוס את כל העניין. אבל בכל אופן פה רואים אני חושב תיאור מאוד חד של התמונה, לכן האיגרת אני חושב שהיא מאוד נדירה, מעט מאוד כותבים ישירות על הנושא הזה, לפחות מה שאני ראיתי. ובאמת הוא מצייר פה מפה מאוד ברורה, את הגרף, כאבי התפיסה החסידית, זה שיטה א' או ב', צמצום כפשוטו, או באור או במאור, אבל צמצום כפשוטו. הנפש החיים זה כבר מתון יותר, הצמצום לא כפשוטו, אבל גם במאור וגם באור. והשיטה החסידית זה שהצמצום הוא לא כפשוטו ורק באור, ולא במאור. בעצם זה התפיסה הכי, שמשאירה משהו מהצמצום, אבל הכי מתון שאפשר, כן, המינימלי ביותר שאפשר. עכשיו, זה כמובן דבר בעייתי, כי נפש החיים בדרך כלל נצמד לגר"א, קשה לראות שהוא חולק על הגר"א, בטח בנושאים כאלה, אבל ככה מקובל באמת לחשוב, ובאמת כשרואים את הדברים שלו בפנים, אז רואים שלכאורה הוא כותב בצורה מאוד דומה לחסידות. הנה, תסתכלו פה, נתחיל לקרוא, ונמשיך את זה כבר פעם הבאה, אני רואה שאנחנו לא נמשיך, לא נגמור. הוא עניין הכתוב, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. ויותר מפורש במשנה תורה, וידעת היום בשבועות האלה עליך, כי השם הוא אלוקים השמיים עמה, ועל הארץ מתחת עינות. בסדר? זה בעצם, כן, מלוא כל הארץ כבודו. וכן אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, והוא ממש כמשמעו, שאין עוד מלבדו יתברך כלל בשום בחינה ונקודה פרטית, שבכל העולמות עליונים ותחתונים והבריאות כולם. פה ממש תפיסה מאוד חסידית, כן, מאוד קיצונית, שאומרת אין, זה הכל הוא, אין שום דבר שזה לא... שזה לא הוא, רק עצמות אחדותו הפשוט התברר שמו לבד. והוא פנימיות אומרם זל בדברים רבה, כי השם הוא האלוקים, יתרו נתן ממש, רחב, משה, שמה, לא משנה, יש שם איזשהו תיאור של השתלשלות הרעיון הזה, משה שמה הוא אף בחללות של עולם, יתרו חשב שקדוש ברוך הוא לא נמצא בחללות של עולם, משה שם אותו גם בחלל, כאילו בחלל של הצמצום, בעצם בתרגום לשפה של הארי זל, ונאמר, כי השם הוא האלוקים השמיים נאמר, על הארץ מתחת אין עוד. מה הוא אין עוד? אפילו בחללו של עולם. וזהו גם כן בכלל מאמרם זה שהוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו, היינו שאף כל המקומות שמורגשים לחוש במציאות אין המקומות מקומות עצמיים, כן, הם לא מקומות שבאמת קיימים, זה הוא מכוון לומר, אלא הוא יתברך שמו הוא המקום של כל המקומות שמצידו יתברך נחשבים כולם כאילו אינם במציאות כלל, גם אתה כקודם הבריאה, כן, מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת האמת כשלעצמה לא קרה כלום בבריאה, זאת אומרת אורן סוף הוא עדיין באותו מצב שהוא היה לפני הבריאה. אנחנו כנראה רואים את זה אחרת, אבל מבחינתו לא קרה שום דבר. זה ממש תפיסה של צמצום לא כפשוטו. אומנם כבר הגדנו בתחילת דברינו, שימשינו דבריהם זה על כגחלי אש, שיהיה זהיר מאוד בגחלתן, שלא להיכנס להתבונן ולחקור יותר מדי. כן? זאת אומרת שצריך להיזהר עם הרעיון הזה, זאת האמת, אבל צריך להיזהר עם הרעיון הזה, כי זה אפשר להיחוות. בדברים שאין הרשות נתונה להתבנן הרבה ויקווה חס ושלום וכו', וכן הוא זה העניין הנורא. אין הדבר אמור אלא לחכם ומבין מדעתו פנימיות העניין, בדברים שאין הרשות בשיעור הדליבה לבד ברצו ושוב, להלהיב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה. כן, זה להגיד שהצמצום לא כפשוטו זה טוב בשביל להלהיב את ליבו לעבודת התפילה. אז להתחבר לקדוש ברוך הוא, נוח לראות את הקדוש ברוך הוא בכל המקומות. צריך להיזהר מלחיות ככה בשאר החיים, זה בעצם הטענה שלו. את הליטאיות שלו באה לידי ביטוי בזה שלפחות בתודעה היומיומית,
הפרקטית, כן.
הפרקטית, אתה צריך כן ליצור תודעה של צמצום. למרות שהאמת היא שהחסידים צודקים, זה בעצם אני מדבר בשפה הזאת. אבל רב ההתבוננות בזה הוא סכנה עצומה, ועל זה נאמר, ואם רץ לבך, ואם רץ לבך שוב למקום, כמו שאמרנו לעיל פרק ב', כמו שנכתוב אם יוצא השם לאדם פרק ב', ובאמת הייתי מונע עצמי מלדבר בעניין זה כלל, כי הראשונים ז"ל הסתירו העניין מאוד, כמו שתראה קדוש, דברי קדוש השם הרוקח ז"ל, הובא לאל שלא דיבר בזה רק ברמז, כי נאמנה את אל רוחם וכיסו דבר. כן, זה רמז לרבי עקיבא שגילה שם סתרי תורה, אז מישהו אמר לו שהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שעתיק יומין כיסאו ואתה מגלהו, כן, אתה הולך רכיל, רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא כיסאו ואתה מגלה. אבל שבתי וראיתי שככה היה יפה להם לפי דורותיהם, אבל אתה הן ימים רבים ללא מורה, וכל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחר נטיית שכלו, וכל יתר מחשבות לב האדם מלא רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יענו שכלו, והעולה על כולם שזה תורת כל האדם ונעשה משל גם בפי כסילים למור, הלא בכל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור, אנו מתכוון כמובן לחסידים, כן? הלא בכל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור, ועינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה, עד שגם נערים מנוערים ממשך הלאו ליבי הוא לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה. זאת אומרת, הם גם מסיקים מסקנות פרקטיות. הרי חסידים קיצוניים היו עושים בעצם גם דברים שהם נגד ההלכה. למה? גם ההלכה זה רק מבחינתנו. הרי זה בעצם המשמעות. פורצים את כל המסגרות בגלל העניין הזה, שבעצם כל המסגרות האלה זה... האמת היא זאת אשליה. עכשיו, בתפיסה הקיצונית זה בעצם יכול להוביל את האנשים למצב שבו, אוקיי, אז אם זה ככה, אז בוא נחיה את האמת עצמה. זה מיועד רק לחלשים, לכאלה שלא מבינים. ואנחנו נחיה את המציאות עצמה. אז הרבה פעמים זה יכול להוביל לכל מיני חריגות ופריצות מסגרת מן הסוג הזה. אנחנו מכירים תופעות כאלה גם היום. כבר נראה בזה שמתפללים כמוצאי שבת ביום שלישי, או לא יודע מה, עושים הבדלה ביום שלישי, או דברים, הבדלה עוד אפשר, אבל מה יגיד שמוצאי שבת, זה יותר בעייתי. אז זה בעצם איזושהי אמירה שאנחנו מעל הכללים. זאת אומרת שהכללים זה איזשהו סוג של אשליה שמישהו יכול להיות גם פטור מהם, כי בעצם האמת היא שזה לא צריך, זה לא קיים. וכמה זהירות יתרה צריך האדם להיזהר בזה ולשמור את נפשו מאוד במשמרת למשמרת, כי אם חס ושלום ייקחנו ליבנו לקבוע לנו מחשבה זו, להטיל על עצמנו להתנהג גם במעשה לפי המחשבה הזו, הלא יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסת כמה יסודות התורה הקדושה, רחמנא ליצלן. פה רואים ממש את המתח הזה בין התפיסה האמיתית לבין הכינון של התודעה הדתית, זאת אומרת, או אפילו התרגום המעשי. לא תמיד התפיסה התיאולוגית אמורה לבוא לידי ביטוי במישור הפרקטי. ובנקל יוכל להילקט חס ושלום ברשת היתר, שיראה לו היתר על פי מחשבה זו דרך משל, לערער בדברי תורה בשעת נפש, אף במקומות המתונפים. אתם רואים למה מתכוון הרבי מלובביץ' שקראנו קודם, נכון? הוא הזכיר שהליטאים אומרים שלפי זה, אז למה אי אפשר לערער בדברי תורה במקומות המתונפים? הנה, זו התפיסה של הנפשך, שימו לב, לא הולך כמו התפיסה הליטאית ממש. אומר, נכון, באמת הקדוש ברוך הוא קיים גם שם, אבל הכלל הוא ששם אנחנו אמורים להתנהג כאילו שהוא לא שם. ואם אתה מספר לכולם שזה כאילו, אז הם מיד יסיקו את המסקנה שזה, אם ככה, אז בוא נעשה לפי האמת ונערר בדברי התורה גם במבואות המתונפים. זה כמובן משל לבוא נעשה איסורים. זאת אומרת, בוא נלך למחוזות שבהם אסור לנו להיות. את הדברים שאותם אסור לנו לעשות, כי בעצם כל העסק הזה הוא רק אשליה שמיועדת לאנשים חלושי הדעת. אבל אנחנו שיודעים את האמת, אז בוא נעשה כבר את האמת. אחר שיוקבע אתו, כן, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אז ידוע, כן, יש איזו מרידה חסידית מאוד מעניינת, שאומרת, כן, צריך לחטוב ולשוב כדי להיות בעל תשובה שהוא עדיף מצדיק גמור. אז האומר הכתב והשוב בעצם אין מסיים בידו לעשות תשובה. למה? כי בעצם זה פרטה לזה שאתה, ככה מפרשים, זה בעצם פרטה לזה שאתה בסוף לא תשוב. אבל אם תכתב ובאמת תשוב אחרי זה, אז אתה נמצא במצב יותר גבוה משמי שלא חטא בכלל. זאת אומרת, גם החטא הוא בעצם איזשהו סוג של אשליה. שהוא החליטים זה כדי שתוכל לעשות תשובה ולטפס את המדרגה גבוהה יותר. וזה לא באמת דבר פסול מצד עצמו. אתם מבינים שתפיסה כזאת יכולה להוביל לפריצת המסגרת לחלוטין? אחר שהובדה את התחילה שהכל הלכות גמור, ורבותינו זה הפליגו בזה מאוד, וקרתו ברוח קודשה מלהיות לו חלק בעולם הבא, רחמנא ליצלן, כמו שכתוב שבכלל כדבר השם בזה, הוא גם המערער בדברי תורה במבואות המתונפים. את הטענה שלו זה שיראו בדברי תורה במבואות המתונפים, זה דבר השם בזה, זאת אומרת, פה אתה נחרט מהעולם הבא, זה הדבר הכי חמורה שיכולה להיות. אתה בסך הכל רוצה ללמוד תורה אפילו שם, אז זה לא בסדר, אבל מוטיבציה היא מוטיבציה חיובית. הטענה היא שזה לא, להערב בדברי תורה ובבות המתונפים זה טעות תיאולוגית. הבעיה היא לא האיסור שבזה. זה מבטא תפיסה שהיא טעות תיאולוגית. זה הנקודה, לכן זה כל כך חמור. כן? וממילא נשמע סעיף הידי קרא, יקרת תיקרת, ותרשו זל בפרק חלק, יקרת בעולם הזה, תיקרת בעולם הבא, ועוד כמה טעויות שיוכל לתת חס ושלום, היה נקבע הנהגה במעשה על פי זה הדרך. וזה שהביאה לי להיכנס לדבר בזה העניין, הוא להזהיר ולהרחיק מטעות שיוכל להתבלט מזה חס ושלום, הוא להבין על בוריו כל מה שנחזור לנו רבותינו זל בזה, ואינם ככל דרכי השם הישרים. מה הכוונה? שישרים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה, כמובן, זה הוא מתכוון. אז ישרים דרכי השם, הצדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. הוא אומר, כיוון שכבר היום זה כבר עולה לדיון, ואנשים יכולים להתבלבל, אין לי ברירה, גם אני צריך להיכנס לדיון הזה. ואני אנסה להסביר מה באמת קורה פה. בסדר? ואז אנחנו נמשיך לקרוא את זה בו. אז אולי נעשה